זה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic. Yeah.
CinemaScope, CinemaScope in Yair Raven.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
אהלן, אהלן, שלום. סינסקופ רדיו קצה, אני יאיר רווה, יום שלישי, 3 באוקטובר, י' ג' תשרי, ערב ערב סוכות. הדפיקות שאתם שומעים ברקע, זה כי תוך כדי השידור אני גם צריך לבנות את הסוכה של רדיו הקצה. שוב עליתי בגורל, אני חושב שזה היה גם בשנה שעברה, אני צריך לבדוק את ההקלטה. אז ערב ערב סוכות, זה הסיטואציה שבתוכה אנחנו נמצאים היום. אז חג שמח מראש, אני אומר את סינסקופ ברדיו הקצה. תוכנית 147, עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חוכה כהן, לאורי קדישאי, תמר אנונילס, תודה למכללת BPM, תודה לקוואמי, תודה לבן אש שמפיק את השידור, ועושה פשוט עבודה אש בהפקות שלו. היום אנחנו נדבר על פסטיבל חיפה, אז היום יום שלישי, פסטיבל חיפה ייפתח מחרתיים, אם אתם שומעים את ההקלטה ביום רביעי, אז הפסטיבל נפתח מחר. והוא נפתח עם בלייד ראנר, בלייד ראנר 2049. בהמשך אני אספר לכם למה אני לא אראה את בלייד ראנר ביום חמישי או בכלל בעתיד הקרוב, אבל זה יהיה בהמשך התוכנית. אז כמה סרטים שכבר ראיתי ושאני יכול להמליץ לכם עליהם, חלקם בהתלהבות, חלקם בהסתייגות. כמה סרטים שאני יכול להגיד לכם שלדעתי הם הולכים להיות דברים שכדאי מאוד לראות, אבל עוד לא ראיתי אותם והם נמצאים בווישליסט שלי. אז התוכנית הזאת תוקדש ברובה לפסטיבל חיפה, שיפתח כאמור במוצאי חג סוכות בחיפה, באודיטוריום בחיפה, טקס עם הסרט החדש של דניס וילנב, בלייד ראנר 2049, שאנחנו עוד נדבר עליו לדעתי, אבל זה יהיה אי שם בסוף תשרי. גם על זה אני אסביר בהמשך למה. אז זהו, סינסקופ ברדיו הקצה. והסרט הראשון שנדבר עליו נקרא פרויקט פלורידה, פלורידה פרויקט. סרט חדש של שון בייקר. אז מה זה פלורידה פרויקט, מי זה שון בייקר ומה הסיפור של הדבר הזה? ואני כבר אתן לכם את התקציר, זה בינתיים הסרט הכי טוב שראיתי בפסטיבל חיפה, לדעתי הוא הולך להיות אחד מהסרטים הכי טובים שראיתי השנה. וככה הסרט נפתח, עם קול אנד דה גאנג, סלבריישן, שזה כן, ושמחת בחגיך בעברית, קול אנד דה גאנג, חגיגה.
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
פרויקט פלורידה נקרא הסרט, שכרגע נראה שהוא לא עומד להיות מופץ בארץ. אני מקווה מאוד שאיכשהו כן, החברה שמפיצה אותו בארצות הברית היא A24, החברה שהפיצה את מונלייט, אור ירח ואת חדר לפני שנתיים, חברה שבינתיים הסרטים שלה הופצו בארץ על ידי קולנוע לב, אני לא יודע אם זה איזשהו סוג של הסכם ארוך טווח או לא, אני מקווה שיהיה לסרט מספיק ביקוש, זה מסוג הסרטים האלה שאני מניח שמפיצים מסתכלים על איך הקהל מגיב להם בפסטיבל, ואז שוקל האם להביא אותם לארץ. יש כאלה שכבר מאמרים דרך אגב שהסרט הזה יעשה משהו באוסקרים, זה לדעתי לא מסוג הסרטים שמגיעים לאוסקרים, אבל זה כן מסוג הסרטים שאתם תמצאו די הרבה ברשימות סיכומי השנה שיגיעו בדצמבר של סרטי השנה. סרט מקסים. קודם כל בוא ניתן קצת רקע. שון בייקר התגלה לפני שנתיים בסרט שנקרא Tangerines, מנדרינות, שגם הוקרן בפסטיבל חיפה לפני שנתיים. שהסרט ההוא התפרסם כי הוא צילם אותו כולו באייפון. אז זה סרט פיצ'ר שצולם ברחובות באייפון, וכן הוא התפרסם בזה ששתי השחקניות הראשיות שלו הן טרנסיות, טרנסג'נדריות. אז שני דברים כאילו יוצאי דופי מבחינת הקולנוע האמריקאי, גם אם זה קולנוע אמריקאי מאוד עצמאי, מאוד אינדיפנדנט, ואפילו על גבול האנדרגראונד במקרה הזה, הסרט הזה עשה איזשהו רושם בזכות שני הדברים האלה. אני חייב להגיד שבאופן אישי, Tangerines, מנדרינות, הוא לא סרט שמאוד אהבתי, היה בו משהו בשבילי קצת מלוכלך מדי, קצת פרוע מדי, זה הסרטים האלה שהרמוני קורין בזמן לא היה עושה, או לפני זה אני יכול לדמיין את קסבטס עושה סרט שלה, סרט כזה. פלורידה פרויקט הוא דומח שונה, ושוב, זה סרט שעוסק ברחובות, באנשים הקטנים, המסכנים, אנשים שבאמת החברה לא סופרת אותם, האוטסיידרים, אבל הוא עושה את זה באופן קצת אחר. קודם כל, להבדיל מהסרט הקודם שצולם באייפון, הסרט הזה צולם ב-35 מילימטר. ושנית, וואו, איך הסרט הזה מצולם. שזה הדבר ראשון שאנחנו קולטים מהסרט הזה, זה קודם כל איזשהו סוג של עולם ויזואלי שהסרט משית עלינו. עולם ויזואלי שנראה לחלוטין לא מציאותי, אבל הוא כן. וזה המקום שבו אנחנו צריכים לתת את הקונטקסט גם לשיר וגם לשם של הסרט, פרויקט פלורידה. הסרט מצולם כולו באורלנדו, פלורידה. עכשיו, אורלנדו זה מקום גדול, ולשמחתי, למזלי, יש לי איזשהו סוג של, אני יכול לזהות חלק מהדברים, כי הייתי עם המשפחה שם לפני 3 שנים, בדיוק, לא, יותר, 4 שנים, הייתי שם עם המשפחה, אז את כל המקומות שצולמו בסרט, כל מי שהיה שם בדיסני וולד מכיר, מזהה את הזה, אלא כל המקומות שהם בדרך לדיסני וולד. ויש משני הצדדים של הכביש המהיר באורלנדו, שתי עיירות קטנטנות. לאחת קוראים Celebration, זה עיר שהוקמה על ידי תאגיד דיסני, ובתוך העיירה הזאת נמצא דיסני וולד, ומהצד השני של הכביש, העיירה בשם Kissimmee. רוב המלונות שאתם מכירים, או אם אתם הולכים לריזורטים או למוטלים באורלנדו, כדי ללכת לדיסני וולד, רובם יהיו בקיסימי, שזה העיירה הקטנה, בפעת, מעבר לכביש, מדיסני וולד. ושם מתרחש הסרט. הסרט מתרחש בין שני מוטלים קטנים וקצת עלובים, ליד הכביש המהיר, מול דיסני וולד, ושימו לב שלאורך רוב הסרט, המצלמה לא מסתובבת לכיוון של דיסני וולד. עכשיו זה לא עניין של סכנות, זה עניין עקרוני, כי אנחנו מודעים כל הזמן שדיסני וולד נמצא בגב שלנו, ושהדמויות מסתכלות על דיסני וולד, וזה איזשהו סוג של מין מקום כזה שהם כמהים אליו, או מקום כזה של שהוא האחר מבחינתם, הפנטזיה, המקום שהוא כה קרוב, אך כה רחוק מהם, ואנחנו רוב הסרט לא מסתובבים ומפנים את המבט לעבר דיסני וולד. אנחנו שומעים את הזיקוקין דינור, אבל לא רואים אותם, שוב, רוב הסרט. שני מוטלים, למוטל אחד קוראים Futureland, למוטל השני קוראים Magic Castle. עכשיו, בדקתי בבוקינג.קום, זה למוטלים אמיתיים, שכרגע הרסו לעצמם לדעתי את הקריירה, עם זה הפרסומת הכי גרועה שיכול להיות לסרט, שבין השאר, יש שני סוגים של לקוחות שמגיעים אליהם, או כל מיני הומלסים שבאים וסוחרים שם דירות או חדרים לטווח ארוך, או אנשים שחשבו שמזמינים חדר במציאה לאחד הריזורטים של דיסני וולד, כי השמות האלה Futureland ו-Magic Castle, ומגיעים לשם בטעות. אלה שני הסוגים של אורחים שמגיעים למוטלים האלה. או העלובים באנשים המסכנים ביותר, או אלה שהם קצת או שעבדו עליהם, והטמבלים שטעו בהזמנה וחשבו שהם באים לדיסני וולד. ושני המוטלים האלה שהם נורא צבעוניים. מוטל אחד, המג'יק קאסל, צבוע כולו בסגול. מוטל שני, הפיוטרלנד, הצבע שלו את בו הוא ירוק. ושון בייקר והצלם שלו עשו איזושהי סוג של מניפולציה על החומר גלם. קצת זה נראה כאילו כמו פילטר של אינסטגרם לרגעים, כי זה כל כך מודגש שממש מקפיץ את הצבעים החוצה. סרט שכאילו נראה שיצבעו אותו באופן ידני, כל הסט צבוע, כל הלוקיישנים צבועים, אבל איכשהו משהו בטיפול שנעשה על הסרט, על הפילם, מדגיש מאוד את הצבעוניות. אז אנחנו נמצאים במין סוג של וונדרלנד, במין סוג של עולם קסום נורא נורא צבעוני ומאוד מאוד עלוב. והעולם הזה הוא הממלכה שבתוכה פועלות ארבע דמויות, שתיים מהן מרכזיות מאוד, והם כולם ילדים. ילדים בני שש, שתי בנות, בנות שש, שחיות בשני המוטים, טלים האלה. ההורים שלהם קצת חיים באיזשהו סוג של מצוקה, הזנחה, וזה חופשת הקיץ, אז הילדות האלה מסתובבות רוב הזמן לבד. וזה הדבר שמהמם בסרט הזה, כי הסרט מצולם כולו מנקודת המבט של שתי הילדות האלה. ומנקודת המבט של שתי הילדות, העולם הזה נורא קסום ונורא יפה, והוא באמת עולם של הרפתקאות. הן לא צריכות ללכת לדיסני וולד, שנמצא, לא יודע, קילומטר וחצי מהן, כי יש להם את כל ההרפתקאות מתחת לאף, במלון שלהם, והן הופכות את הכל לאיזשהו סוג של חגיגה, ואכן מבעד לעיניים שלהן, אנחנו מודעים לזה שפתאום העולם הזה הוא נורא צבעוני, והוא נורא יפה, והוא נורא מסוגנן. וזה קצת כמו לרגעים מין סרט, כמו שאנחנו חושבים על סרטים של וס אנדרסון. אבל וס אנדרסון נורא מעצב את הפריים שלו, ופה פשוט שון בייקר ממסגר את הפריים בעולם המופלא הזה, נורא גרוטסקי שיש באורלנדו, וגורם לזה להיראות כמו סט מופלא של וונדרלנד, של ארץ הרפתקאות, של ארץ פלאות. קצת מחוץ לטווח הראייה של של הילדות, של הגיבורות, יש את העולם של המבוגרים. העולם זה שבהרבה רגעים הוא קצת out of focus. הם קצת לא שמות לב למה שקורה שם, אבל אנחנו, הצופים הבוגרים, שמים לב שכן. ואנחנו רואים שבאמת זה עולם של ניצול, של דיכוי, של עוני, של 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 חיים באמת באיזשהו סוג של של רפש ושל עולם של עולם שהוא ללא מוצא, שהדמויות הדמויות ההוריות שאמורות לטפל בילדים האלה תקועים בעולם ללא מוצא, ברחוב ללא מוצא שבתוכו הם נמצאים, והם לא יכולים לצאת משם או לצאת מהמלון הזה. אז אנחנו רואים את מודעים לדברים שהילדות לא מודעות להן, אבל אנחנו מבינים שמשהו עתיד לקרוא. זה גם יוצר איזשהו סוג של מתח אירוני, האופן שבו הילדות רואות את העולם, מול האופן שבו אנחנו מבינים מה הסיפור האמיתי שקורה שם, ואיזשהו סוג של אלמנט של מתח, כי אנחנו מבינים שכאילו שהמצב הזה לא יכול להסתיים, ומשהו יצטרך להשתנות פה באופן דרמטי. בתקשורת, אם אתם רואים, הסרט הוצג בבחורה בפסטיבל קאן, או לא יודע אם בבחורה, אבל הקרנה המשמעותית הראשונה שלו הייתה בפסטיבל קאן, והביקורות באמת התחילו להתלהב נורא מיד, ובצדק. עכשיו, שוב, הביקורות התלהבו גם בטנג'רינס, ואני לא אהבתי. הסרט הזה הקסים אותי, ממש, זה היה תענוג לראות אותו, נורא אהבתי לבלות את הכמעט שעתיים האלה עם שתי הילדות, עם שתי הילדות האלה. אז הסרט מוגדר בתקשורת כסרט של ווילם דפו, כלומר, השחקן היחידי המוכר בצוות הוא ווילם דפו, שמגלם את המנהל של אחד המוטלים. תפקיד די קטן, לא מאוד משמעותי, אבל כנראה שהיה צריך איזשהו סוג של שחקן בעל שור קומה, בעל שם, כדי לקחת סרט שהוא קצת יותר יקר, קצת יותר מושקע מהסרט הקודם, ולסחוב אותו על הגב. הרוב הדמויות האחרות הם שחקנים לא מוכרים, הילדים הם נון אקטורס מן הסתם, אולי שחקנים שעתידים להיות שחקנים, האימהות, לא שחקנות שהכרתי. זה סרט שקצת מזכיר בעולם שלו את אמריקן הני של אנדריה ארנולד, ולי היו בעיות עם אמריקן הני, אבל בסרט הזה בגלל שהוא לא מתיח לנו את המציאות בפרצוף, אלא שם לנו את הפילטר הזה, שם לנו את, את העניין הזה שבו אנחנו רואים את העולם היום, מבעד לעיניים של, של הילדות, אז זה יוצר רגע קולני קסום, שחוזר על עצמו שוב ושוב, ובאמת הם הופכות כל מקום שמגיעים אליו להרפתקה, למשהו, ולפעמים עושים דברים נוראים, הילדות, והן לא מודעות להשלכות של הדברים שהם, שהם עושים, אבל... אבל אנחנו מודעים לזה, וזה עדיין קסום, וזה, וזה משעשע, וזה באמת גם מלמד משהו על האופן שבו ילדים מסתדרים בעולם, עולם שבו המבוגרים מתקשים להסתדר בו, איכשהו ילדים חיים בו קצת יותר בנוחות. אז שימו לב, פרויקט פלורידה, שון בייקר הוא, הוא הבמאי, מצולם כולו באורלנדו פלורידה, קצת סרט שיעשה לכם, כאילו אם לא הייתם שם, יוציא לכם טיפונת את החשק לנסוע לשם, כי זה מראה לכם, כמה מצוקה יש קצת החוצה מהעולם הזה של, של דיסני, של הפנטזיה, של הפלסטיק, של הזיקוקין דינור, של העושר הגדול. אתם רק עושים פן קטן שמאלה הצידה, ואתם רואים את, את הביצה שנמצאת נמצאת ליד. אז, אז, אז זה הסרט. והוא אמור מתחיל עם Cool and the Gang. אז, אז זהו, המלצה, זו המלצה אבסולוטית, מוחלטת, זה סרט שממש אני מקווה שעוד נזכה להגיד איפשהו בין דצמבר לינואר שהוא גם מופץ מסחרית בישראל, ואם שומע מפיץ את התוכנית, אז אני בעד. תכף עוד סרט מתוך פסטיבל ירושלים, חיפה, פסטיבל חיפה, סליחה, שיר קודם. שיר. סתם, בדרך כלל אני מוצא איזושהי סיבה למה אני מנגן שיר? אין לי סיבה, סתם. כמובן שיש קשר, סתם לא שמתי לב כשבחרתי באופן אינטואיטיבי את הדיסק הראשון שמצאתי. דיברנו על פלורידה, היה שם הוריקן והם שרים When the Wind Blows, זה הקשר בין השירים, אבל סתם שיר שהתגעגעתי לשמוע. אנחנו עוברים לסרט נוסף, אחד הסרטים שסקרנו אותי מאוד לקראת פסטיבל חיפה וזכיתי לראות אותו, של אחד היוצרים שבעבר מאוד מאוד אהבתי והיום אני פחות יודע אם אני יכול להגיד לכם חד משמעית שאני אוהב אותו, הבמאי התאילנדי, אני חושב שצריך להגיד הבמאי התאי, אבל נגיד הבמאי התאילנדי, פן אק רטנה רואנג. עכשיו, הדבר היחידי שיש לי בעולם הזה בתור מבקר קולנוע שכאילו שזה המקצוע שלי, זה שאני יודע להגיד פן אק רטנה רואנג, אני יודע לבטא את שמו של הבמאי התאילנדי הנהדר הזה, שאני מאוד אהבתי כמה מסרטיו הקודמים, ובעיקר את שני הסרטים יותר מפורסמים שלו, עם חיים אחרונים ביקום, ואחרי זה הוא עשה סרט שנקרא גלים נסתרים, ויצא להפסקה די ארוכה, של כמה וכמה שנים שלא עשה סרט, וגם הסרטים שהוא עשה לפני 6 שנים, אחרי הסרטים המצליחים יותר שלו, ושיותר הצליחו בפסטיבלים, קרא הסרטים האחרונים שלו, היו קצת תמוהים מדי בשבילי, והסרטים המוקדמים, לא שהם לא תמוהים, תמוהים, אבל היה שם משהו נורא יפה, שקצת נעלם בסרטים האחרים. אז הוא מביא סרט חדש, הסרט הזה פתח בפסטיבל ונציה האחרון את מסגרת Venice Days, ימי ונציה, ואוקרן שם. השיר, הסרט נקרא שיר סמוי, על שם האי, קו סמוי, שבו מתרחשת חלק מהעלילה. אז זה שיר סמוי, סמוי סונג, באנגלית. ככה הוא נקרא באנגלית, סמוי. הסמוי כתוב באותיות טאי, טאיות, וסונג באנגלית. הסרט הזה, יש בו משהו, אני אנסה לתקצר את העלילה בלי to give too much away, בלי לקלקל יותר מדי, כי זה סרט מרובה עלילה ומרובה תהפוכות, ולדעתי זה גם המגרעת שלו, כי זה סרט שמשחק באופן נורא בוטה עם ז'אנר, ואני לא חושב שהוא עושה את זה מספיק טוב בשביל במאי שחדש, חשבתי שיש בו איזשהו סוג של אלמנט וירטואוזי לפני כן, ועכשיו קצת פחות. זה פילם נואר, כמעט by the book, זה סרט שמתחיל עם אותו רעיון עלילתי של, של, של סרט כמו ביטוח חיים כפול של, של, של בילי ויילדר, על אישה שסוחרת מישהו שיהרוג את בעלה, ואז הכל משתבש בסיפור הזה, וזה לא יוצא כמו שצריך. אז אני חושב שזה סרט שמאוד מודע לעצמו, מודע לז'אנר שכאילו של איזשהו סוג של רעיון עלילתי, של מישהי שסוחר את מישהו כדי שירוג את בעלה, וזה לא יוצא כמו שהם תכננו, ומשם העלילה הולכת ומתחרפנת לגמרי. תוסיפו לזה שהאישה היא שחקנית, הדמות הראשית היא שחקנית, ושחקנית שמגיעה באיזשהו שלב לפגישה עם הסוכנת שלה, והיא נורא רוצה כבר לעשות תפקידים משמעותיים, או קצת יותר איכותיים, והסוכנת מספרת לה על זה שיש במאי שמחפש שחקניות, השחקנית דווקא מתלהבת, אבל היא אומרת, אבל תקשיבי, אבל הוא עושה סרטים שאף אחד לא מבין, ושאף אחד לא רוצה כל כך לראות. וקצת ברור לי שהדמות מדברת על פן אק רטנה רואנג, שהסרטים שלו באמת מאוד מאוד משונים. אז יש פה איזשהו אלמנט של סרט פילם נואר על שחקנית, והסרט קצת מודע לעצמו על זה שהוא משחק בתוך הז'אנר, ולכן הוא מאפשר לו להפוך למשהו שהוא כמעט גובל בפרסה. אני אתן דוגמה, יש איזשהו רגע שמתבצע רצח באמצעות פלוס ענק מחימר. אחת הדמויות מפסלת, דמות אימפוטנטית כמובן, מפסלת פלוסים, והפלוס הזה הופך להיות כלי נשק. כלומר, ברור שיש בו איזשהו עניין של לקחת את הז'אנר הזה, ולקחת, ללכת אליו כמעט בכיוון של פרודיה. יכול להיות שיש פה איזשהו חוש הומור מזרח אסיאתי, דרום מזרח אסיאתי, שלא לגמרי ירדתי לסוף דעתו, אבל זה באמת over the top, מאוד מאוד מופגן, מאוד מופרז, ומאוד קיצוני, כמעט באמת מין סוג של פרודיה על, על הז'אנר, ומין מלודרמה שיצאה מדעתה. עוד אלמנט של מודעות עצמית, משהו שכדאי לשים לב בקרדיטים, מי שמגלם את בעלה של השחקנית, של הגיבורה, הבעל שאותו רוצים להרוג, מי שמגלם אותו, השחקן, הוא בעצם לא שחקן, הוא במאי, במאי צרפתי בשם סטפן סנדאוי, במאי קליפים, אתם מכירים טוב מאוד את הקליפים שלו מה-90s, הוא אחד מבחירי הבמאים בשנות ה-90, ל-U2, לביורק, ופה הוא מגלם את, את הבעל המאוד לא מוצלח שיש לה, לאישה הזאת. ואז, קצת כמו שקורה בכמה בסרטים הקודמים של פן הקרטן רטן רואנג, התחושה הזאת שהסרט כזה מתקפלת לתוך עצמו קורית. אחרי בערך חצי סרט, אנחנו כאילו נגמר הסרט הראשון, ומתחיל סיפור חדש, שאנחנו לא לגמרי מבינים מה הקשר שלו לסיפור הראשון. הגיבורה היא מישהי אחרת, אנחנו שואלים את עצמנו, זה שחקנית אחרת, זה אותה שחקנית, זה לא, כלומר, זה גם שאלה כזאת שהיא נורא מציקה אותנו, בני המערב, שלא רגע, היא דומה לשחקנית מהחלק הראשון, זאתי, זה לא יהיה, הם נורא דומים אחד לשני. זה לא נעים לשאול את השאלה הזאת, זה שחקנית אחרת. וזו תחבולה שפן הקרטן רואנג כבר עשה בשימוש בסרט הכי מפורסם שלו, חיים אחרונים ביקום, שבה באמת יש איזשהו סוג של התחלפות של שחקנית באמצע, וזאת תחבולה כמובן שהוא לקח מבונואל, זה אחת התחבולות המפורסמות של איזשהו סוג של הזרה ומשחק עם, עם הצופים, האם אתם מזהים, אתם עוקבים אחרי מה קורה, זה שהם מחליפים פתאום את השחקנית הראשית באמצע, ואנחנו לא גם מבינים אם זה אותה דמות או לא אותה דמות, או מה בדיוק קורה פה. אז השסע הזה הוא כן קצת משהו שמזכיר את... את חיים אחרונים ביקום, הסרט המפורסם שלו. עשיתי פעם, אני אומר את זה כאסייד, כי אני לא מזכר, עשיתי פעם באיזה יום, בסינמטק הרצליה, אני נורא אוהב את שני הסרטים האלה, את חיים אחרונים ביקום וגלים נסתרים. עשיתי דאבל פיצ'ר שהנחיתי בסינמטק הרצליה. אף אחד לא בא, אני חושב, אף אחד לא הגיע לראות את ה... את זה, וזה פחות את הפעם האחרונה שעשיתי מה שעושים מתק הרצליה מאז, לא, לא, כל כך הזמינו אותי לשם. שוב, אז באמת סרטים אזוטריים, והסרט הזה יחשור הולך, מנסה להיות קומוניקטיבי, אבל הוא הולך יותר מדי רחוק. כלומר, אין לו את העידון שיהיו לסרטים האלה שגורמו להם לראות, להיות סרטי ארט-האוס, ויש להם את זה שכלו, שהוא הולך הרבה יותר מדי רחוק ממה ש... אפילו בתוך הז'אנר. הוא באמת הולך לכיוון הגרוטסקה. אז אנחנו לא לגמרי מבינים האם זאת הדמות או לא, האם זאת השחקנית או לא. יש דמות נוספת שנקראת נוי, שזה שוב משהו שאנחנו מבינים, כי אחד הדברים ששאלתי עצמי, רגע, לאן נעלם פן אקרטן הרואנג? אין משהו, אין בסרט הזה משהו שמזכיר לי את הסרטים שלו שאהבתי. שהיה בהם, גם הסרטים שלא אהבתי, היה בהם צילום נורא יפה, משהו מאוד מעודן, מאוד פרק, פיוטי, איזשהו סוג של נקודת מבט מאוד מסוימת, ובאמת בסרט הזה היה משהו קצת גס, להבדין מהסרטים הקודמים. אז החלק השני, שוב, מתחבר לזה שרוב הסרטים שלו באמת כזה נקראים באמצע, הסרט, אני מזכיר את גלים נסתרים, סרט שבאמצע שלו הגיבור לוקח סירה ונוסע לקוסמוי, קוסמוי, האי סמוי, אי שהישראלים מכירים היטב כאי נופש, כשפן הקרטן הרואנג מצלם שם את סרטיו, זה נראה ההפך ממקומות נופש, מהבחינה הזאת זה בהחלט מתחבר לפרויקט פלורידה, לקחת אזור שהוא אזור תיירות, ולהציג את הצד האלים והמנצל, ומנצל של נשים בעיקר שם. אז זה לא נראה כמו אטרקציה תיירותית, חיים אחרונים ביקום זה בכלל נראה קטסטרופה, פה זה נראה סתם מקום, לא יפה כל כך. אז הוא מתחחש על האי, ומכאן שם הסרט, שיר סמוי, ויש שם דמות שנקראת נוי. אז אלה, כשהסרט כזה פתאום מתחיל מחדש, פתאום אני כן קצת גיליתי איפה הסתתר פן הקרטן הרואנג שהכרתי מקודם, באלמנטים הקטנים, וגם פה, כשהסרט עובר לקוסמוי, יש קצת יותר נקודת מבט, קצת יותר מעודנת ופיוטית. כלומר, שזה סרט שהוא ז'נרי, אבל הוא מסתכל עליו על פרטים הקטנים, של הטבע למשל, או של האלמנטים מסביב. ופה באמת יש איזו קצת יותר תחושה של, של פיוט. ואז, סוף הסרט, איכשהו מצדיק את כל מה שקרה קודם, אבל אתם צריכים להגיע לסוף הסרט בשביל להגיד, אוקיי, הבנתי איזה משחק הוא עשה איתי, אבל אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה שצריך להיות בתחושה לא נוחה במשך משהו כמו, לא יודע, 100 דקות, בשביל שחמש דקות האחרונות נסביר לעצמנו בדיעבד את ההצדקה הרעיונית שהייתה פה, ואיכשהו הצדיקה את כל מה שקרה לנו. אז אני חושב שזה לא מספיק מתוחכם בשביל לעשות, ליהנות בדיעבד. אני רוצה ליהנות בדרך, ועוד יותר ליהנות בדיעבד. אז הסרט שאני מסויג ממנו, למרות שיש לו סוף שכשהוא מצדיק את, את הסיפור. אז אני אומר, אם אתם הולכים לזה, בייחוד אם אתם אוהבים את פן-אק רטנה רואנג, אז תישארו עד הסוף. אל תצובו באמצע. תנו לו את, את ההזדמנות עד הסוף, כי אז הם תגידו, אוקיי, בסדר, הבנתי. וגם, אחלה מוזיקה יש בסרט הזה, קודם כל עיצוב סאונד, פסקול נורא יפה, שאני נורא אשמח שבמאים ישראלים יצפו בו, פסקול שהוא כאילו אין פסקול, זה עולם שהוא רובו אווירתי, אבל נורא יפה, האופן שבו הוא עובד עם פסקול, וכותרות הסיום גרמו לי פתאום לשים לב שיש עולם מוזיקלי שלא הייתי מודע לקיומו, עולם של שוגייזינג תאילנדי. מסתבר שסצנת השוגייז הגיעה גם לתאילנד, ויש שם עולם שלם של להקות גיטרות, ושיר מקסים ששזם לא ידע לשזם אותו, סיים את הסרט, חיפשתי וחיפשתי, ובסוף מצאתי ומצאתי. הרכב שנקרא Into the Air, הרכב תאילנדי, שיר מלפני כמה שנים, וזה השיר שאיתו נחתם, הסרט הזה, סרט שנקרא שיר סמוי, של פן-אק רטנה רואנג, והשיר שחותם את הסרט נקרא Air Number One, Air מספר אחת, והרכב הוא Into the Air, והוא דובר תאי. אז בבקשה, שוגייז תאי. מתוצרת איילנד, Into the Air, מתוך הפסקול של הסרט שיר סמוי, בפסטיבל חיפה הקרוב, ולדעתי זה שיש לו שכה שגלרות את הסרט, אז קחו את זה בחשבון. סרט נוסף שיוקרן בפסטיבל, אחת האורחות של הפסטיבל, הבמאית ההונגריה, שאני צריך את הדף כדי לקרוא את שמה, אנדי אלדיקו, היא תהיה אורחת הפסטיבל, סרט שלה שנקרא על גוף ונפש, שיופץ בבתי הקולנוע זמן מסוים אחרי הפסטיבל, עוד לא ידעו מתי, אבל תוכלו לפגוש את הבמאית, אנדי אלדיקו, היא זכתה בפרס הגדול בפסטיבל ברלין השנה, על הסרט הזה, סרט שנקרא על גוף ונפש. וקודם כל, לפני שאני מדבר על הסרט, אני רוצה לתהות בכל רם, האם הסרט תיקון של אבישי סיוון יצליח תוך שנתיים להשפיע על הסרטים שנעשים בעולם? כי הסרט תיקון זכה בפסטיבל ירושלים לפני שנתיים, בשנת 2015, ויצא לסיבוב די מרשים בעולם. וגם כשראיתי שיר סמוי של פנק רטנה רואנג, וגם כשראיתי את על גוף ונפש של ההונגרי, של אנדי אלדיקו, שאלתי את עצמי פעמיים בנפרד, רגע, יכול להיות שהם ראו את תיקון של אבישי סיוון והושפעו ממנו, כי יש שם קטעים שהזכירו לי. עכשיו, יכול להיות בהחלט שכל היוצרים האלה כולם הושפעו מאותה מסורת קולנועית, ודברים האלה נעשו בלי שאחד ידע על השני, אבל זה די מרשים שני הסרטים האלה גרמו לי לתהות את התהייה. בשיר סמוי הסרט נפתח בתאונת דרכים, שמצולמת בשחור לבן, שקצת מזכירה את תאונת הדרכים, באופן שבו זה מצולם, מזכירה את תאונת הדרכים בסוף של תיקון, אבל היא מזכירה גם תאונות דרכים מסרטים אחרים, של אנטוניוני, פליני, אני זוכר, או נתקלתי בעוד תאונות כאלה, אז יכול להיות שזה לא קשור, יכול להיות שזה רק צירוף מקרים, ועל גוף ונפש, ופה אני מתחיל עם איזשהו סוג של מילת הזהרה, שתדעו, יש סצנה שמתרחשת בבית מטבחיים, ותיקון של אבישי סיוון מתחיל בסצנה בבית מטבחיים יהודי כשר, של שחיטה כשרה, בסרט הונגרי זה לא שחיטה כשרה, אבל סצנות דומות מאוד ומאוד מרתיעות, ופה אני צריך להתוודות בפניכם, בדרך כלל אני מדבר על סרטים שראיתי אותם במלואם, אם יצאתי מסרט באמצע אז אני לא אדבר עליו, אבל פה לא יצאתי חלילה, לא יצאתי מהסרט, וזה סרט שראוי לדבר בו, אבל אחרי 20 דקות, פשוט עצמתי עיניים. אז יש סצנה שלמה שהיא מאוד יפה באופן שבה היא מצולמת, אבל באיזשהו שלב עצמתי עיניים עד ששמעתי שהסצנה מתחלפת ומשהו אחר, ולא ראיתי את מה שרואים. יש דברים שאני פשוט לא רוצה לראות. אז תדעו שיש שם קטע בבית מטבחיים. כל הסרט מרחש כולו בבית מטבחיים, באנשים שבמידה מסוימת צריכים להיות באיזשהו סוג של ניתוק רגשי כדי להצליח לעבוד במקום הזה, ובאמת שני אנשים כאלה מנותקים רגשית שהסרט עוסק בהם. אחד מהם הוא סוג, הוא מלכל או סמנכל הכספים של המפעל, ואחת היא אישה שאני לא לגמרי יודע מה הבעיה שיש לה, שמגיעה לעבוד בתור בקרית, עוסקת בבקרת איכות. והיא לגמרי לא מצליחה לתקשר רגשית עם האחרים. אני תוהה אם זה עניין של אספרגר, או כי אני לא ראיתי עוד אפיונים חוץ מאיזשהו סוג של אוטיזם קל שיש בה, באופן שבו היא מגיבה אמוציונלית, או שזה סתם OCD, אבל יש לה איזשהו סוג של הפרעה אמוציונלית סנסורית, שהופכת אותה כנראה לקנדידטית די מוצלחת לעבוד בבית מטבחיים ולראות פרות נשחטות מולה כל היום, וגם ללכת ולעשות על זה ביקורת אחר כך. אז, ושני האנשים האלה, אנחנו מגלים מהר מאוד, חולמים בכל לילה את אותו חלום על צבי וצביה, לא? כן, צבי ואיילה, שרצים ביחד בחורף, ביער, והם חולמים את אותו חלום, ואנחנו רואים כל אחד חולם את החלום שלו, והם לא יודעים שכל אחד חולם את אותו חלום, ואיכשהו הם נפגשים, למרות שהוא הבוס והיא עובדת, ומתחיל איזשהו סיפור ביניהם, והסרט נקרא על גוף ונפש, וזה קצת גורם לנו להבין שיש פה עניין של גוף ונפש, אבל אני לא הבנתי אם הכוונה היא שאחד מייצג את הגוף, והשנייה מייצגת את הנפש, כי שניהם הם אנשים שהגוף אצלהם נמצא במצב מוחלש. היא מישהי שלגמרי מנותקת מהגופניות שלה, והוא מישהו שכבר עבר בחיים, הייתה לו משפחה, יש לו ילדים, יש בו, יש לו איזושהי נכות, אבל משהו קבוי בו, משהו, אז שני אנשים שדווקא הצד של הנפש אצלהם היא מאוד עירה, ואולי הגוף הוא זה שמתעורר בעקבות הנפש. יש משהו מאוד יפה בסרט הזה, הוא מאוד מסוגדן, הוא מצולם יפה, קטעי החלומות ממש מרהיבים, נורא נורא יפים, ויש איזשהו משהו יפה ועדין בסיפור הזה של שני האנשים האלה, שמגלים אחד את השני ונהיים מודעים אחד לשני ושמים לב לכל מיני דברים באוכל ובאופן שבו הם מנסים להתרגל אחד לשני, והרבה דברים, אלמנטים קטנים ומקסימים שיש בסרט, שבאמת גם באופן שבו הוא מעצב את העולם מבחינה ויזואלית, מבחינת הצילום. אבל זה סרט שבסופו של דבר אני חייב להגיד שהוא קצת הציק לי, כי נדמה לי שבסופו של דבר הבחירות הלילתיות, הלא הסגנוניות, הבחירות הסגנוניות, לאורך כל הסרט הלכתי איתם ומאוד אהבתי את האופן, שגם כשזה היה בלתי נסבל לצפות בו, היא עשתה את זה באופן יפה, באופן כזה שהוא נסבל, ושוב, נדמה לי שהיא ככה מייצגת את האופן שבו הדמויות רואות את העולם, והן רואות את העולם באופן עדין. אבל הרגשתי שהבחירות הלילתיות, ככל שהסרט מתפתח, הן בחירות קצת בנאליות. ובסופו של דבר, זה סרט נורא רומנטי. עכשיו, אין לי בעיה שזה עם סרטים רומנטיים, אלא יש לי בעיה עם סרט שנדמה היה שהוא לא הרומנטיקה, היא מעניינת, היא זו שמעניינת אותו, ובסופו של דבר, הבחירה היא איזשהו סוג של בחירה רומנטית, ואז אני תוהה לאן הבמאית מתחילת הסרט, לאן היא הלכה כשהיא הגיעה לסוף הסרט. כלומר, הסרט קצת שינה את כיוונו. אז שוב, אפשר להצדיק את זה, כי כשם שהדמויות נפתחו והתפתחו ויצאו קצת קקון שלהם, מהצדפות שלהם, ממה שסוגר עליהם, ככה גם הסרט הולך ונפתח, אז יש לזה הצדקה, ובסופו של דבר, זופר זה סרט יפה, אבל אותי זה הפתיע שסרט שזוכה בפסטיבל ברלין, בפרס הראשי, הוא בסופו של דבר סרט נורא נורא רומנטי, הוא סרט קטן ורומנטי מאוד, על שני אנשים שמתאהבים, זה בזה וזה בזו, וזו בזה. אז סרט שטיפולת מסויג ממנו ומבולבן ממנו, כי הפוטנציאל שלו בהתחלה איכשהו נעלם בהמשך, ואני לא חושב דווקא הבחירות הלילתיות, לא הסגנוניות, שהסרט לוקח בחצי השעה האחרונה שלו, לא הסכמתי איתם. לא אהבתי שלשם הדמויות הולכות. לא חשבתי שזה הדבר הנכון לעשות. והבטחתי לכם, בתחילת התוכנית, לספר למה הסרט, פסטיבל חיפה נפתח ביום 50, הקרנה של בלייד רנר 2049, שזה ללא ספק הסרט שאני הכי מחכה לו, ולצידו יוקרן במהלך הפסטיבל עוד סרט שאני ממש מחכה לו, שנקרא אימא, של דרן אהרונובסקי. שני הסרטים שאני הכי מחכה להם יוקרנו בפסטיבל חיפה. בלייד רנר גם יצא בסוף השבוע בבתי הקולנוע בארץ, ואני משתוקק לראות אותו, אני לא יודע אם אני אוהב אותו, אני ממש רוצה לדבר עליו, אבל אני לא אראה אותו, אני אראה אותו רק בעוד שבועיים, כי אני לא אהיה בארץ, אני טס לחול, לכן גם בשבוע הבא לא תהיה תוכנית. ולאן אני טס? אני טס למזרח, ליפן. וביפן, בלייד ראנר יוצא רק בסוף אוקטובר, כשאני כבר אחזור, אז אני מפספס אותו פה ושם. אז הנה שיר פופ יפני מתוך כתוב באור של פיטר גרינווי, וזה כנראה המוזיקה שאני הולך לשמוע בשבועיים הקרובים ביפן.
Yeah.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
קוראים לה קאיוואי מיוואקו, היא גם שיחקה בכתוב באור. אם זה הפופ שמנגנים ביפן, אני הולך לחזור עם המון דיסקים מיפן. אנחנו ממש לקראת סיום, ועוד heads up קטן לסרט מאוד מסקרן, שהיה מסקרן, ראיתי אותו, שבפסטיבל חיפה, בסופו של דבר כדאי לכם לראות אותו, אבל אני נורא, אני חייב להגיד שהתאכזבתי ממנו. הסרט נקרא הארץ המובטחת, סרט תיעודי, הבמאי הוא יוג'ין ג'רקי. יוג'ין ג'רקי הוא אח של אנדרו ג'רקי. עכשיו, אנדרו ג'רקי הוא במאי ממש טוב, דוקומנטרי. הוא ביים את לתפוס את הפרידמנים, והוא ביים את ג'ינקס. יוג'ין ג'רקי הוא אחיו, שהוא גם במאי בסדר, אבל הסרטים שלו הרבה פחות מתוחכמים. אני אנסה לתאר לכם את התקציר נהדר, ועושה חשק לראות, אבל אני פחות טוב ממה שהוא בסופו של דבר. הוא לקח את הרולס רויס של אלוויס פרסלי, ויצא לצלם סרט מסע תיעודי ברולס רויס של אלוויס פרסלי, במקביל למערכת הבחירות של דונלד טראמפ, באזור שבו גדל אלוויס פרסלי, שהוא בעצם טראמפלנד, בעצם העולם שרוב האנשים שם הצביעו עבור דונלד טראמפ. והוא מנסה ליצור איזושהי אנלוגיה בין אלוויס פרסלי ובין אמריקה. כלומר, אלוויס פרסלי שהיה חדשן ונפלא ורוק אנד רול ב-1955, ואמריקה שהייתה נהדרת, ו-20 שנה אחר כך, אלוויס פרסלי השמן והמסומם והמביך, שהופך להיות מין קריקטורה של עצמו, ובסופו של דבר מת ממנת יתר של סמים, בסך הכל 20 שנה אחר כך, וכאילו פרופיל של אמריקה של ימינו, שאנחנו קצת עכשיו בעידן, כך הסרט משתמע מהסרט, של אלוויס פרסלי השמן והמסומם. פט אלוויס. והוא אוסף בדרך כל מיני דמויות, חלקם לא הבנתי מה הקשר שלהם, הכל נראה רנדומלי, שיעזרו לו לפתח את המטאפורה הזו, או הדימוי הזה שיש לו. עכשיו, זה הופך את הסרט לנורא מלאכותי, כי קודם יש את התזה, ואז, אוקיי, וכולם מגיבים לתזה הזאת שלו. זה לא זו לא תזה שמתפתחת לאורך הסרט, אלא זו תזה שמונחתת על הסרט, והרוב המרואיינים מגיבים לדבר הזה, במידה מסוימת של השתוממות, קצת כאן אנחנו כמו הקהל, כי אנחנו אומרים, אוקיי, זה נורא בוטה, החיבור הזה שאתה עושה. מה שכן, יש פה פשוט רצף של רגעים דוקומנטריים, של שיחות עם אנשים על אמריקה, אמריקה שהייתה ואמריקה שתהיה, והיחס שלהם לאלוויס פרסלי, והסיפור של אלוויס פרסלי ששזור לזה, יש כל כך הרבה רבדים וקומות, שהסרט הזה הוא נורא גדוש, ויש בו משהו מסורבל מאוד, בכל הדברים שהוא אומר, אבל יש בו רגעים מקסימים. אז פשוט תראו אותו בשביל הרגעים, כי בין השאר הוא אוסף כל מיני אנשי מוזיקה שמדברים על על אלוויס מכל מיני כיוון. מצד אחד יש את אמילו הריס, מצד שני יש את צ'אק די, שנורא מתנגד לכל הדבר הזה שנקרא המוזיקה הלבנה, ופתאום יש את מישהו כמו אית'ן הוק, שלא לגמרי ברור איך הוא קשור, אבל יש לו סיפור מקסים שהוא מספר שם, או מישהו כמו אשטון קוצ'ר, שיש לו רגע נורא יפה. אז זה פשוט טרמפיסטים שהוא תופס בדרך איכשהו, בצורה די מלאכותית, אבל לכל אחד יש איזשהו רגע יפה. אז כדאי ללכת ולהתעלם מהמסר הנורא כפוי שיש על הסרט, והוא קצת טיפונת מביך גם שיש לסרט, ופשוט להתמקד ברגעים שבתוכו. הסרט נקרא הארץ המובטחת, הבמאי הוא יוג'ין ג'רקי, וקצת יותר מדי, אבל בסופו של דבר יש רגעים שמהנים. ובעצם בזאת, עם ארבעת הסרטים האלה, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית לסינמסקופ ברדיו קצה, מהדורה מספר 147. אנחנו נשתמע בלי נדר, אבל מקווים שכן, בעוד שבועיים, אחרי כבר כל החגים כבר יהיו מאחורינו. עד כאן, תודה שהייתם איתנו.
סינמסקופ, סינמסקופ. Yeah! Yair Raven.
So yeah, that's the world.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.